לא, אני מתחילה על המוזיקה.
אי אפשר לחכות.
אני לא, אין, אני לא יכולה לחכות, שפרה, היי.
היי.
פרק 6 של עונה 5 של סיפורה של שפחה, אני בדיוק מתחילה לספר לך, סליחה, פשוט פרצתי.
כן, אבל גם אני הייתי צריכה להתאפק, לא להתקשר אלייך ב-6 בבוקר ולהגיד, דפנה, מה קורה בפרק 6? דיברנו בפרק 6, אבל לא על פרק 6.
כן. פרק 6 ב-6 בבוקר, זו הדחיפות של הפרק. אז רציתי לומר שהיה לי קשה לכתוב, כי הוא בנוי כמו בסרט אקשן.
כן.
ודבר, עודף דבר, עודף דבר, והמון פרטים. בואי ננסה לפרק את זה. תתחילי עם ההיילייט שלך.
אוקיי, אז יש לנו פרק מלא בהריונות. סרינה כבר מתפקעת עוד מעונה קודמת. עכשיו גם אסתר, אנחנו מגלים שנכנסה להריון מהאונס של פאטנאם. רוז, אשתו של ניק, ברוכה בפרי בטן.
ולא ידענו זו.
לא ידענו.
זו הייתה הפתעה.
עכשיו, אנחנו לאורך הפרק, אנחנו שומעות מגברים את כל מנעד הדרכים שאפשר להגדיר גוף של אישה כחפץ. Mm-hmm. זה לא נשים שבהיריון, זה פשוט כלים לאור של האל. Mm-hmm. אז מצד אחד יש קומנדר שמוצאים להורג על זה, שההגדרה של האופנס שלו זה rape of unassigned property. אונס של רכוש שלא הוקצה לו. ובין אם זאת לידיה שמגדירה את השפחות ככלים קדושים, holy vessels, ואז עצמת לב מה קרה שם עם אסתר, כאילו אנחנו מגלים שהיא בהיריון, כי הם היו בדרך לקצור לה את הרחם.
קצירת איברים.
שמה הם התכוונו לעשות עם זה? להשתיל את זה בגוף של אישה אחרת? לחקור את זה? לתלות את זה כרליק קדוש בכנסייה של גלעד?
לפחלץ?
וואט, כאילו באמת.
ולהעלות זבחים, הכל אפשרי. בגלעד.
ואז כשגילו שהרחם הזה כבר מלא, הם שינו את התוכניות לסתם לקשור אותה למיטה עד סוף ההיריון, ולכי תדעי אם לא סוף החיים, כי היא כלי, ועם כלים אפשר לעשות את השימוש המועיל ביותר למטרה שהם נועדו לה. ואז יש לנו גם את הווילרים שמתייחסים לסרינה כמו אל...
רחם.
רחם, ולהיריון שלה כאל קונדישן. או הגיניקולוג המקריפ הזה, שמסביר לה עם איזה שמן לעשות את הפרינאום.
שנייה, לפני שהוא אומר לה, בואי תהי אשתי.
בזמן שהיא עדיין עם הרגליים בעוקף של המיטת גיניקולוג. הכל מאוד אינסטרומנטלי פה. אז כולם בפרק מסכימים שאישה היא כלי, ומי שמסכמת את זה יפה, היא הדודה לידיה, שמזרזת את הבנות שלה חזרה לרד סנטר.
לשתות
הום.
מחלב. חם?
כן.
ומהו חלב אם, אם לא חלב חם?
אז...
כל כך, זה כל כך גרוטסקי ומצחיק, שהן מסיימות לצפות באדם התלוי, ואז היא אומרת להם,
אוקיי, גרלס.
ועכשיו חלב.
Home for a glass of warm milk? A nice glass of warm milk.
Nice, חשוב שהכוס תהיה nice. כן, תכף נדבר גם כן. על ה-sugar coating של כל הדמויות האלה, לידיה, לורנס וכולי. אני הרגשתי חזק מאוד כמוך.
כן.
המהות של הפרק היא שהנשים הופשטו, ממש פשטו את אורן, את נפשן, את אישיותן ורידדו אותן, אני חשבתי על זה כמהות, אבל את צודקת כשאת אומרת, בעצם לכלי.
לכלי אחד. לכוס חלב חם, ואני רק
לרחם,
רוצה... לרחם.
כן. את רחם, את לא שום דבר אחר. את רק
כן.
רחם. לא משנה באיזה סמלה עטפו אותך, ובאיזה צבע הסמלה, מה מעמדך זה לא משנה, כי בעצם לכולן יש את אותו מעמד. מעמד הרחם.
אז אני בא לי עכשיו לעשות פתאום קישור פה, שבאמת אם הכוס חלב חם זה הייצוג של האישה פה, מהצד השני יש לנו את האקדחים, שפתאום יורים. אנחנו אחרי עונה של אקדחים קבורים באדמה, או אקדחים חלודים שלא יורים כשצריך, או אם יורים זה באוויר. בפרק שלנו יש אקדחים עם תחמושת חיה בקנה, מוציאים דברים מהכוח לפועל, זה איזו תמונה מראה קצת גרוטסקית של זרע וביצית, עם תוצאה הפוכה של מוות, לפחות בידיים של הגבר בפרק. בידיים של סרינה, האקדח הזה דווקא מציל חיים, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך, כי יש עוד המון 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 מה לומר על ההוצאות להורג בפרק 6.
אוקיי. אז אני לא יכולה שלא לחשוב על סצנת ארוחת הבוקר של פאטנאם, כהיילייט, וזה לקח אותי לחשוב באופן כללי על חטא ועל עונש, ולשאלה האם לחסל את האיש הרע, זה באמת לעקור את שורש הרע. והרי את מתה שהוא ימות. נכון? פתנה, את מתה שהוא ימות.
את אמרת את זה לפני כמה פרקים, שהם בנו אותו כרע מוחלט,
כן.
כדי שכשהוא ימות יהיה לנו קצת הקלה.
נכון. ואז הוא מת.
כן.
ויש לך סיפוק. וזה היילייט. אני לא אומרת שלא. אבל... וזה וחד אבל, והרגשתי את זה חזק בפרק 6. כל המסביב צעק לי, אוקיי, את מסופקת, סבבה, סיפקנו אותך, אבל אל תשכחי, הבעיה היא בשיטה ולא באנשים. יש אנשים יותר סבבה, יש אנשים פחות סבבה, ואז יש פושעים, ובגלעד כולם פושעים, ויש גם פושעות. אבל כאילו איכשהו, לידיה ולורנס, הם נרמלו mm-hmm. את היותם פושעת ופושע, הם כאילו בנו לעצמם מדדי צדק סובייקטיביים. אז גם פטנם בנה לעצמו מדד צדק סובייקטיבי, ואף הוא מגדיל ואומר ללורנס, הרעיון שאני נתתי לאסתר הוא עוד יותר מבורך, כי תחשוב איך הוא נלקח, תחשוב איך הוא נהיה. ואז את אומרת, אוקיי, אז מדרגי הצדק האלה של לידיה ולורנס, הם הנחות סופונה שהם עושים לעצמם. ואז את אומרת, רגע, מי לא אוהבת הנחות סופונה? אני אוהבת הנחות סופונה, וגם כצופה אני אוהבת הנחות סופונה. זה כן. נוח לי, זה מקל עליי למחול ולאהוב חלק מהדמויות, אבל בואי, אין יותר אנס ופחות אנס. יש אנסים, ובגלעד יש טקסי, שלא לומר תרבות, מנטליות של אונס פתולוגי בתקסים, מחוץ לתקסים, הם כולם פושעים mm-hmm. באותה מידה, גם אם בגדול חלקם אנשים חמודים יותר.
כן.
אז כאילו היה לי איזה היילייט שם, אבל לא יכולתי לסמוח בו עד הסוף.
זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, כי באמת יש בשיחה עם לורנס, לורנס אומר לו, זה מדהים איך פעולה פזיזה אחת יכולה לשנות את הפוליטיקה, הוא משתמש במילה פוליטיקה. וכשפטנם אומר לו, אני לא מבין בשביל מה אתה מנסה להשיג כוח, אם אתה לא נהנה מהפוזיציות
שהכוח מביא.
ויש כאן איזה דיאלוג מאוד מאוד מחוכם, שבו התשובה של לורנס היא, אני נהנה מזה שאף אחד לא יכול להוציא אותי להורג באמצע הרחוב על חטאים של הבשר, כי אף אחד לא יכול למצוא עליי את החטאים האלה. אני לא אוגר אומנות גנובה, אני לא אונס נשים להנאתי ובסתר.
לפני שהוקצו לי.
לפני שהוקצו לי. בסוף זה גם משחק פוליטי, ובמשחק פוליטי החולשות של כולם ינוצלו כנגדם.
בוודאי, ובכלל יש פה משחקים של ניצול חולשות. שמתי לב גם להתייחסות בפרק, זה מחבר אותי לעונג המסוכן של ההצצה.
אוקיי.
איך סרינה משכנעת את טווילר לשלוח אותה לפגוש את ג'ון? כי היא מבינה שהוא נדלק ומתחרמן מהרעיון שהיא רוצה לראות את זה. הוא שואל אותה, you wanna watch?
Yeah.
וזה כנראה חולשה. ההצצה, היצר המציצני, וג'נין אומרת בסוף טקס התלייה, הלוואי שיכולתי לראות את זה, הלוואי נכון. שיכולתי לצפות. והם, כולן וכולם, כל הזמן תחת עינו, הצופה.
ואת אומרת תחת עינו עם ג'נין, יש כאן גם את הממד של עין תחת עין.
נכון.
כי היא רוצה לראות בעין שעוד נותרה לה, רואה. איך האיש שהתעלל בה כל כך, ואני לא זוכרת אם בגללו איבדה את העין או בגלל סיבות אחרות, אבל איש שמבחינתה, בתוך המאזן שלה, הגיע לו למות, עם העין האחת שעוד נותרה לה, היא רצתה לראות את זה.
את יודעת, זה מהדהד לי, שוב, דברים שהרגשתי בתחילת העונה, מין ביקורת אולי קלושה, אבל כאילו על תרבות הצפייה וההצצה האובססיבית והמציצנית, ואולי אפילו הרסנית. ושוב חזרתי בפרק לתחושה הזאת של אשמה על משהו שאני נהנית ממנו. כמו שהרגשתי את העונג הזה ממותו של פטנם, ואז אמרתי, את לא אמורה להרגיש את זה, ולא יכולתי שלא לשאול, אוקיי, אז ג'נין הייתה מקבלת את העין תחת עין, אבל מה היא הייתה מרוויחה מלראות את פטנם נתלה?
כן.
או נורא. והאם סרינה באמת מאמינה שתעבור עליה איזושהי התהרות מלראות את ג'ון מדממת, כמו שהיא מוכרת לווילר, אין סיכוי, חכמה מדי.
כן, אבל מוכרת זה מילת המפתח פה, וחכמה מדי זה הגדרה מדויקת, הכל שם, טוב, אנחנו נגיע לזה.
אז בסוף מה סרינה עושה? היא הורה בצופה. היא הורה בעזרה.
וואו.
ואני לא יודעת, אני מודה פה כאילו, ישיר, אני לא יודעת להגיד לך מה זה אומר, אבל הרגשתי שאומרים לנו, אתם מציצנים.
חזק.
ואתם מציצים יותר מדי ועושים פחות מדי, ואתן מציצות יותר מדי ועושות פחות מדי.
ועכשיו הסברת לי שאלה שרציתי לשאול אותך, על הדם החם, היה לנו חלב חם, אז יש גם שפריץ של דם חם שניתז על הפנים של ניק, וזה אולי הנטז של, של, של הצופה, זה גם. זה, את לא יכולה לעמוד כל כך קרוב להוצאה להורג, בלי שזה יחתים אותך.
נכון. ובאמת, עם ניק, הרגשתי שהוא עובר עם העירייה הזאת טקס מסביל לפעיל. מצופה, אני לא יודעת מה הוא יהיה, הוא יהיה לוחם, הוא יהיה מורד, הוא יהיה מושיע, הוא יהיה משתף פעולה, אבל הוא הפסיק לצפות. הוא גם אומר לפטנם וללורנס, אני לומד מכם כל כך הרבה.
משניכם.
ובסוף כאילו נמאס לו. וכשהוא, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, עבור מי הוא יורה? כי אני לא מאמינה שהוא יורה עבור ג'ון, ואני לא מאמינה שהוא יורה עבור הבן שלו, אני חושבת שהוא יורה עבור עצמו, כמו שאת אומרת, כדי לצאת מפוזיציה א' ולעבור לפוזיציה ב'.
כן, הוא עושה את מה שלוק לא מצליח לעשות, איזשהו מסע גברי שבו אתה פעיל, ואתה גורם לדברים לקרות, ואתה לא... טוב, נדבר עוד מעט על לוק כן. בכלוב שם. אז בהמשך למה שאמרת על ניק, ובשביל מי הוא עושה את מה שהוא עושה, עוד נושא שחזק בפרק הזה, זה להשתמש בילדים כדי לתרץ את הפעולות הלא תמיד מוצלחות של המבוגרים. סרינה משדלת את ווילר, שיאפשר לה ללכת ולטפל בג'ון בעצמה, או לפחות לראות, את איך מטפלים בג'ון, כדי שהיא תוכל להגיד לבן שלה, שהיא ראתה איך האישה שרצחה את אבא שלו, נהרגה, או קיבלה את מה שמגיע לה, וזה בדיוק איך שניק מסביר לרוז, שכל מה שהוא עושה הוא כדי שהילד שלהם, שעדיין לא נולד, יחיה בעולם טוב יותר, ובסוף הדברים שג'ון אומרת לסרינה, שהם יפים ואנחנו מכירים אותם, כאילו תוך כדי שהיא אמרה, אמרתי, למה זה כל כך מוכר לי? ואז, הבנתי שפשוט ראיתי את הטריילר של העונה כל כך הרבה פעמים, כשניסיתי להבין מה מצפה לנו, וזה באמת הדברים שהדהדו מעל כל העונה הזאת. ואולי הם דברים שהם נכונים גם לנו, בכל מיני נושאים, ספציפית אקלים נגיד, שאולי הילדים שלנו יעשו יותר טוב ממה ש... אנחנו מצליחים
וגם,
לעשות.
וגם כמה חורבן, כמה אדמה חרוכה נשאיר להם.
כן.
כמה עוד הם יצטרכו לתקן. אז זה מעניין, את לא רואה את זה כאמירה על הבנליות שבשימוש של דברים שאנחנו עושים למען ילדינו, זאת אומרת, את מאמינה שהם בכנות חושבים שאנחנו צריכים לעשות דברים למען הילדים שלנו והילדות שלנו.
אני נוטה לחשוב ש...
זה לא ציני.
זה גם, אוקיי, זאת שאלה טובה. אני חושבת שכל גלעד נוצרה סביב הרעיון של ילדים במשבר הפריון, ולמי בעצם אנחנו מורישים את העולם, ואיך הוא ייראה העולם הזה. זה כל העבודה שכולם עושים, זאת ההצדקה של לידיה, וזאת ההצדקה של לורנס, וזאת ההצדקה של ג'ון ושל לוק. הם חוזרים לגלעד בשביל הנה. וגם כל העונות תלכי אחורה, כמעט לדעתי כל עונה הסתיימה באיזה הצלה של איזה ילד.
ילדים, נכון.
העבירו את ניקול את הגבול, אחר כך העבירו את טיסת המלאכים, וזה הנושא של הסדרה הזאת. אי אפשר להתחמק מזה. בפרק שלנו זה ממש מדובר, הם אומרים את זה במילים, אני עושה בשביל הילדים שלי, אבל זה ה-DNA של הסדרה הזאת.
אני מרגישה...
No pun intended.
אני מרגישה שזה עומד גם בניגוד וגם בהשלמה, לזה שהפרק הזה מדבר על ההפשטה של נשים לכלי שהוא רחם. ואני מרגישה שיש פה איזשהו מסר אחד שלם שמתגבש ככל שהעונה הולכת ונבנית, ואני אוהבת אותה ובעיניי עונה טובה,
כן.
והעיסוק המאוד ישיר שלה בדברים שמסעירים כעת את ארצות הברית, mm-hmm. מאוד נכון בעיניי אפקטיבי, ואני מרגישה שאומרים לנו, אתן לא חייבות כלום, אבל אם כבר יש ילד וילדה, mm-hmm. בואו נדאג להשאיר את המקום הזה. בעצם מה שג'ון אומרת בסוף, שהוא טקסט בנאלי, אבל הוא נגע לליבי.
כן.
כי הוא אמיתי, כי הוא נכון. Mm-hmm. אז לפחות בואי נשאיר להם, היא כאילו אומרת לסרינה, בואי נשתכלל. בואי נשכלל. Mm-hmm. בואי נאפשר להם להיות משוכללות יותר מאיתנו.
סי?
סי. לכי על זה.
אוקיי. אז... C שלי הם C'ים, שתי ההוצאות להורג בפרק הם ה-C שלי. אחד, קומנדר פטנאם, שהוא לא רואה את זה בה, גם כשהלוע של האקדח תקוע לו בפנים, הוא עדיין לא מבין מה קורה פה. והוא C בשבילי כי הוא נבנה יפה, והוא נבנה מפתיע, ואני אוהבת שמפתיעים אותי. אני נוטה לא להיות מופתעת מהתפתלויות של עלילה, כי יש לי מוח מעצבן שמנסה כל הזמן להבין לאן מכוונים אותי וגם לנחש. אז כשכן קורה משהו שהוא לא בדיוק מה שחשבתי שיקרה, זה עונג מסוים.
ולכן הוויס אובר של ג'ון אומר לך, את לא יכולה אף פעם לצפות את פיתולי העלילה ואת הסוף.
זה וויס אובר מבריק, ובאמת התגעגעתי לוויס אוברים, שהם קצת מחזירים אותי גם לספר, ולעונה ראשונה, שיש בהם משהו נוסטלגי כבר. אז הם בנו את זה כל כך יפה, כי קודם נתנו לנו את התחושה, לא ולנו, את התחושה שיוצאה מזה נקי. מהשיחת ועידה הקטנה בינו ובין לורנס וניק, הייתה תחושה שהם אומרים לו, אוקיי, בסדר. בן אדם גם צריך לדעת לוותר כשהיא's been outwitted, או משהו כזה. ואז הסצנה עם ניומי בברנץ', ואת חושבת, אוקיי, אז אשתו תנזוף בו, והשכנים קצת יעשו לו עין עקומה, ויהיה קצת לא נעים, אבל יהיה לו ילד, ולהם אין ילד, ושיסתמו. ואז כשמוציאים אותו כשניק יורה, זה מפתיע את כולם, אולי אפילו גם את ניק. זה רגע
כן, זה
מפתיע.
נכון, מסכימה איתך, זה הפתיע אפילו את ניק. אני לא בטוחה שזאת הייתה התוכנית. לעולם לא נדע.
זה מעניין.
אבל אני לא בטוחה שהתוכנית הייתה שניק יירה בו.
מעניין. הם כן רצו שכולם יירו. הם כן חיכו לשעת בוקר, אבל כן, זה יכול להיות תפקיד של מישהו אחר, של גרדיאן או של טליאן. השיא המרכזי שהשאיר אותי ממש, אולי בפעם הראשונה בתולדות התוכנית הזאת, עם חיוך על הפנים, כשעלו הכותרות, בדרך כלל זה רגע כזה עם מבט רושף של ג'ון, ואת אומרת, לא, לא שוב, לא שוב. אז זה הטוויסט בהוצאה להורג של ג'ון, שהיא כבר, כמו שאמרנו, מקריינת את המוות של עצמה בוויס אובר, וההינצלות שלה לעת עתה, למרות שאני נוטה לחשוב שהיא ניצלה, הם עשו את זה יפה, כי כאן בוא נגיד שאף אחד לא ציפה שג'ון תמות.
כן, לא היה סי.
ההפתעה היא לא שהיא ניצלה, ההפתעה היא האיך, וההבנה ברגע שזה קורה, שלסרינה הייתה תוכנית. וששרינה ידעה מה היא עושה.
אני חייבת להגיד שדווקא זה לא הפתיע אותי, אבל זה נורא כיף שאפשר לראות סדרה ולהרגיש דברים אחרת. זאת אומרת, מהרגע ששרינה מבקשת ללכת לראות את ג'ון, ברור לי שהיא רוצה להימלט. יש גם את הרגע הקטנטן לפני שהיא הולכת, שגברת ווילר אומרת לה, וכל אי נוחות, מיד תחזרי. והיא אומרת לה, בטח.
בטח.
כזה. נשמה, את נשארת כלואה פה. כן. היא כבר לא חוזרת.
היא לא חוזרת. אז רק רציתי להגיד על המוות של פטנאם, עוד נקודה אחת קטנה, שזה מרגיש כמו מתנת אהבה של לידיה לג'נין. כי הביקור של לידיה את הלורן זה מה שהתניע. את המהלך שבסופו הוא מצא את עצמו ירוי ותלוי על הקיר, וזה עוד צעד בברית שכבר נרקמת ביניהן, mm-hmm. וכשג'נין אומרת לה שהלוואי שיכולתי לראות את זה, היא גם, לידיה מיד מחזירה לה מין מבט כזה, היא שמה לב שהיא אמרה את זה.
לא נהוג ששפחות מדברות במעמד בדרך, הזה.
כן, היא גם הייתה מענישה אותה פעם על דברים כאלה, זה הייתה נחשבת התחצפות, אני חושבת שהיא כבר מבינה, היא החיילת שלה, יש איזו נאמנות ביניהן שמתחילה להתהדק, ויהיה מעניין לראות לאן זה הולך.
אז ה-C שלי הוא הצרכות של אסתר.
זה ה-C שלך?
כן.
וואו.
זה פרק של שבויות. כולן נכון. שבויות.
נכון.
ואני ארחיב על כך בקרש.
אוקיי.
אסתר היא השבויה הצעירה. Mm-hmm. היא זו שנולדה כבר לעולם של שבי. אבל בהמשך למה שאמרתי קודם על מדרגי הצדק, נדמה שהיא לא תסכים לנורמות האלה שטבעו האנשים החביבים, הקריזמטיים, לידיה ולורנס, שבעצם חביבותם mm-hmm. מנסים להפוך את השבי לנורמטיבי, ואסתר אומרת ללידיה, את לא תגידי לי שאת מצטערת,
כן.
ואת לא תקריאי לזה טקס, את לא מצטערת, וזה לא טקס, ואם זה טקס, זה טקס אונס.
Mm-hmm.
והיא גם לא מסכימה לשאלה המהוססת, אך עדיין השאלה שלידיה שואלת, האם משהו בהתנהגותך גרם לפאטנם לחשוב שאולי את מזמינה אונס?
וואו, שזה רגע מדהים ומצמרר.
ממש. וברגע הראשון אמרתי, אוקיי, די, לא באמת שאלה את זה. לידיה, זה בנאלי מדי. אבל לא, זה לא, כי זו עוד היה הרווחת. ותמיד, בכל הפרשיות האלה, בפרשיות שמתפוצצות פה על שחקני כדורגל וקטינות, ואונסים איומים שאנחנו מכירות מהחדשות, תמיד יהיה בדיוק את הטון הזה. היא עלתה איתם לחדר, היא שתתה, היא רמזה, מה היא רמזה, ואז, זה שכיח, זה כן. שזה שכיח לא הופך את זה לבנלי, זה הופך את זה למציאותי. ובגלל זה זה סי שלי, זה טוב שזה נאמר בדיוק כך, ושאסתר צורחת שם את נשמתה הזוקה, היא כאילו אני מרגישה, שאומרים לנו, אתן כולכן אמורות לצרוח, אבל אתן עסוקות בלצפות. ואולי הדור הזה של אסתר הוא הדור שכבר יצרח.
אז גם את עכשיו מטילה תפקידים על הילדים?
תראי, היא כבר לא הילדים.
כן.
היא כבר אמורה איפשהו להיות המבוגר החצי אחראי.
היא ילדה. היא ילדה. זה מה שלפחות...
נכון.
בעונה הקודמת היא הייתה בת כמה? 14?
אולי בת 15, 16.
ועכשיו, אחד הדברים שהפתיע אותי באחד הפרקים הקודמים, זה כשנתנו לנו את הגיל של בייבי ניקול, שהיא בת שנה וארבעה חודשים.
פיצקית.
ואז את אומרת, וואו, כאילו, בעולם שלנו עברו כמה שנים עם קורונה ועניינים, אבל בגלעד לא עבר הרבה זמן. שתי, שלושת העונות האחרונות קורים בטווח זמן של שנה, משהו כזה.
אז חשוב טיימליין. להבין את זה.
כן.
וגם לזה יש משמעות. שנדמה לנו שהדברים פרוסים על פני המון המון זמן, אבל בעצם לא.
לא. השפל שלי, לוק.
יש לנו את אותו
שפל. את אותו שפל, טוב.
אין שפל אחר בפרק הזה.
זה, בכלל, כל המהלך שלו, כל העונה מבאס לאללה.
מסכימה.
הוא ריאקציה מהלכת. חמש וחצי עונות ג'ון שורדת בגלעד, ועכשיו הוא מה, אתה נזכר לבוא ולהציל אותה? מה זה הדבר הזה? וזה נכון מה שאת אומרת, שסרינה עשתה לו איזה סוויץ' מחשבתי, כי אני בא לי להגיד מה, שני משפטים של סרינה, ואתה נשבר, כי איפשהו, הדרך שהוא התנהל בה, היא לא הייתה 100% טעות. הוא כן הצליח להעיף את סרינה מהמרכז לתרבות גלעד. מה האימפקט של זה על המציאות, אני לא יודעת, אבל הוא כן הצליח לגרום לסרינה להגיע הכי קרוב לכלא שהיא הייתה, בחיים, הכי קרוב לחוויית השפחה שהיא הייתה.
שבויה.
הוא הצליח לשים אותה במצב מושפל וסובל, ושהיא תעשה כל דבר, ובסופו של דבר גם תציל לג'ון את החיים, בגלל שהוא מצא את התקנות של הכיבוי אש, וסגר לה את השגרירות.
יפה, לא חשבתי על זה.
אבל איפשהו ההדרה של הגבריות הפעילה והיוזמת, ואני אציל את האישה שלי, ואני אתפרץ מהכלוב, ואגרום להם להקות ולחנוק אותי, מה? כאילו, עשית בסדר עד עכשיו, עשית ממש טוב, אתה גידלת לה את הילדה, נתת לה בית, עשית המון דברים מדהימים וטובים, אתה איש טוב.
שהם מחוץ לתפקידך המסורתי.
נכון. אז מה, אתה נופל בזה? אתה נופל בשטות הזאת?
והוא נפל פה בהתנהגות הכי בנאלית, הכי צפויה. בכלל, הרגשתי בכל הפרק שיש מתח בין הבנאלי ללא בנאלי. ובעוד שהבנאליות של השאלה של לידיה לאסתר, על האם רמזת שאת מעוניינת בזה, היא סי שלי, כי היא חשובה לי, והיא חשובה אגב לבת שלי, לחינוך של הבת שלי, הבנאליות של ההתנהגות של ניק, היא השפל כי היא מיותרת לי.
כן.
עכשיו, ג'ון אומרת לך בתחילת הפרק, פאניקה מבזבזת אנרגיה. אל תבזבז פה אנרגיה, אתה צריך לשמור אותה. תקשיב לה גם, היא כבר הייתה במצב הזה.
כן.
תן לה להנחות אותך, תן לה להדריך אותך, ובכלל כל הטקסטים שהם בכלובים בין לוק לג'ון,
הקצת הומור הזה של, הומור גרדום.
כן.
הומור של הנידונים למוות.
לא, באיפשהו כשהפתרון היה, תזרקו את לוק בגבול,
כן.
שמחתי.
כן.
כי כמו שאת אומרת, שמחתי מאוד סיבה שאני אפרט אותה באימא דמעה.
כן.
וכמו שאת אומרת, כי כנראה שה-stay home לא רק dead, אלא ה-stay home בעל ננטש, בעל נטוש, דואג לאשתו, ויש אנשים שטובים בבירוקרטיה, שככה הם משיגים את ההישגים שלהם.
וטוב מאוד.
וזה חשוב, כי העולם נכון. בנוי מהרבה בירוקרטיה.
אז
לא כולנו מורדות ומורדים.
זה בדיוק מביא אותי נקודה אחרת, שללמוד את המערכת, זה חלק מלדעת לשרוד בתוכה. וג'ון לא התחילה בלמרוד בפרק אחד, עונה אחת. יש לנו כמה עונות טובות שבהן היא פסיבית ושקטה ולומדת. ולומדת וסופגת. ולומדת את הנואנסים שלהם, ולומדת את החולשות שלהם, ולומדת את החוקים ואיך להשתמש בהם לטובתה. וכשהיא מגיעה למצב שהיא עושה פעולות הירואיות וקיצוניות, זה אחרי שהיא ממש ממש יודעת מה היא עושה. והיוהרה של לוק, להיכנס לטריטוריה שאתה לא מכיר את החוקים שלה. לא רק שאתה לא מכיר את החוקים שלה, כאן ספציפית, גם ג'ון לא מכירה את החוקים, כי guess where they are, הם ב-no man's land. ואני חושבת שזה גם מאוד פואטי לקרוא לזה no man's land, ותכף בקרש אני אדבר על למי הלנד הזה כן שייך. כמה קשה היה לראות את לוק נחנק כשהגארדס תופסים אותו.
וואו.
בהמשך למה שאת אומרת כל העונה, שהם מפרקים את אמריקה סמל אחרי סמל, ממש נתנו לנו כאן דימוי של גבר שחור בידיים של אנשי חוק, גם אם במקרה הזה אנחנו לא יודעים איזה חוק ושל מי, אבל גבר שחור שלא יכול לנשום, זה רגע ש... אני ממש הרגשתי שגם אני לא יכולה לנשום.
לא, זה מעניין, אבל כאילו, כי הם באמת, הם כאילו מטפלים בגזענות, אבל בקטנות, כאילו, כן. בשוליים, אבל כן. זה שם. אימה דימה?
כן, אימה.
אני יכולה להתחיל?
בבקשה.
עם גברת ווילר המקריפה?
איזה דמות.
האישה שאומרת, יותר חשוב שלתינוק יהיה אימא ואבא מאשר הרגשות שלך? שזה אפילו לא המשפט שהכי הלחיץ אותי בה. המשפט שהכי הלחיץ אותי בה היה המשפט שהן גוזמות את הפרחים, והיא אומרת לסרינה, אני אוהבת שיש פרחים שככל שאת קוצצת אותם, כך הם מלבלבים יותר.
לגמרי.
למה היא האימא שלי? יש בה גם רוע עמוק מאוד ושקט מאוד, והיא גם שקרנית, כאילו על שקר פיצי, הרי סרינה יודעת שהגניקולוג התייעץ איתם אם להזמין אותה לדייט, והיא עושה כאילו היא לא יודעת. אז גם מין... פריטי ליטל לייר כזאת, ובמקביל היא כל כך חלשה. זאת אומרת שסרינה אומרת למר ווילר, אתה בטח רוצה לדבר איתי על ההתקוטטות שלי עם אשתך, הוא אומר לה, לא, אתם תפתרו את זה, זאת אומרת, היא לא מגובה.
כן, זה לא מעניין אותו.
זה לא, הריבים הקטנוניים של נשים אינם מעניינו, אז הוא גם לא, אין לה שום גיבוי, אין לה שום תמיכה, כאילו הרגשתי שאני שונאת אותה, אבל שהיא בבדידות פתולוגית, שאין לה, אין לה נפש בעולם. Mm. זה דבר שהוא בדידות כל כך עמוקה, מבחינתי זו אימה.
וואו.
וגם זה... הרבה פעמים, את יודעת, זה יכול לייצר מצבים אלימים, במותחנים פסיכולוגיים, את רואה את זה הרבה. אני לא חושבת שיקחו את גברת ווילר לאיזה דמות של מותחן פסיכולוגי, אבל גם צילמו אותה ככה.
כן, כן, כן.
שאת לא יודעת מה עשוי לצאת ממנה.
הרגע שהיא אומרת, go to your room, זה היה רגע, רגע באמת מצמרר.
אני הרגשתי שלוקחים מלקחיים ומוחצים לי את החזה עד שהוא באובי של A4. אז היא מטילה עליי איזושהי אימה, כי היא כל כך חלשה וכל כך בודדה וגם רעה.
האימה שלי קשורה לשפה ולזיהוי. זו שאלה שעלתה ממש בתחילת הפרק, היא איך מזהים את האויב? איך את יודעת אם האדם שמולך, למי הוא שייך? מה הם? מי הם? הם נמצאים ב-No Man's Land, ויש מין No Man כאלה, עם מסכות שחורות, אנחנו לא יודעים לאיזה כוחות הם, עבור איזה כוחות הם פועלים. וחשבתי על זה שבארץ הסימון הוא ברור, אוקיי? אם את צופה בפאודה, ואת שומעת את השובים שלך, הם יכולים להיות במסכות שחורות, אבל ברגע שהם יוציאו מילה מהפה, את תדעי בשביל מי הם עובדים. את תדעי אם השפה שהם מדברים היא השפה שלך, או שפה של מישהו אחר. אם השפה היא השפה שלך, את תדעי לזהות לפי המבטא, תדעי המון דברים עליהם. וכאן, בגלעד, אין, בין מיידי לכוחות גלעד, אין אף הבדל בסימון כזה, כי זאת אותה שפה. זאת מלחמת אזרחים, זאת מלחמת אחים. האנשים שצריך להיזהר מהם נשמעים בדיוק כמו אלה שיכולים להציל אותנו. וג'ון משתמשת בחוש הריח. היא מסבירה ללוק שהוון לא יכול להיות של גלעד, בגלל ריח של חומרי חיטוי. כי זה יותר מדי כימיקלים בשבילם. היא ממש נדרשת למין חושים חייתיים, כדי להבין איפה היא נמצאת ומול מי היא פועלת. זה מוביל אותי לשאלה קטנונית מאוד, על הקליניקת אולטרסאונד. זה לא הרבה מדי טכנולוגיה בשביל גלעד.
אבל הם לא בגלעד.
כן, אוקיי.
הוא גר בטורונטו.
כן, אבל יש לו מרתה. הוא חובב גלעד.
הוא תומך של גלעד, והוא משתייך...
הוא גלעד הסודית שרוכשת מתחת לפני השטח נכון, בקנדה.
נכון, אבל הוא... אפשר להביא... אבל הוא יכול כן. לשנע לשם.
אבל גם, אבל זה שאין להם טכנולוגיה זה אידיאולוגיה, זה לא כי אין להם יכולת להשיג. הם הבינו שהדרך להוליד ילדים, והדרך שלהם להעלות נכון. את הפריון, זה להימנע מכל הרעלים בעולם, כולל קרינה, כולל כימיקלים. ואז גם תהיתי אם הם מוצאים פגם בעובר, אוקיי? עשינו אולטרסאונד, הבנו שמשהו לא בסדר. הם עושים הפלה? זה, אני לא יודעת מה, בגלעד?
לדעתי לא.
לדעתי, היא יולדת את ה-un-baby.
אני חושבת ש...
מצד שני, החברות שלנו אמרו שגיזום מעודד חיים, אז אולי, אני לא יודעת.
זה מעניין, לא חשבתי על הדימוי של הגיזום, כדימוי של הפסקות הריון, ועיבודי הריונות, וזה ממש נכון.
כן, איפשהו זה קצת מה שהן אומרות שם.
דמעה. אז נכון שאומרים שבסיפור טוב את צריכה לקרוא את מה שנעדר מן הסיפור?
לגמרי.
כקוראת מחוכמת? אז אני לא מפסיקה לחשוב על ניקול. הנעדרת מן העין, אבל לא נעדרת מן הלב, ואני מרגישה שאני רואה את השפחה, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה, והוא יורה, והוא יורה, והוא מת, וזה... מלא דברים קורים, אוקיי? באמת פרק עמוס דברים. אבל כל הזמן הפעוטה המתוקה הזאת, שכמו שהרגע אמרתי, רק בת שנה וארבעה חודשים, היא חיה איתי בראש. כל הזמן יש לי אותה איתי.
שזה הרבה יותר ממה שאפשר להגיד על ההורים שלה.
על ההורים שלה, בדיוק. ועל האמא שצצה לה ופתאום נעלמה. ותשעת, אני חושבת על איך כבר אין הסיכוי לצאת. סתם עוד ילדה.
לא.
היא סתם עוד ילדה.
זה לא יקרה.
וזה עושה אותי עצובה. וזה מכעיס אותי גם. תשארו עם הילדה שלכם, נו.
כן.
אתם לא יכולים להציל את השנייה. תשארו עם הילדה שלכם.
כן, למען הילדים.
למען הילדים.
תשארו עם הילדים למען הילדים.
את יודעת, זה הרבה פעמים שאומרים לך שהילדים שהם הם כאילו בסדר ומטופלים וזה וזה, את מפספסת אותם? אתם מפספסים את הילדה שיש לכם.
כן.
לכו תהיו איתה. בגלל זה גם קצת שמחתי שלוק חזר לגבול. אותך היא מכירה, בסדר, ג'ון באה והלכה, יהיה לה מאמי איפיו. יהיה מה להגיד על שפת הפסיכולוגית, תחזור אליה.
כן. אני מקווה שהוא באמת חוזר אליה, כי כשהם אומרים שממש שומעים את זה בחצי אוזן, dump him at the border,
כן.
הגיוני שהם מחזירים אותו לקנדה, אבל המילה dump יכולה להיות גם להרוג, אבל להרוג אותו על הגבול לא נשמע הגיוני, הם היו רוצים להרוג אותו,
הם הורגים אותו
שם.
בארץ שאינה שייכת לאיש.
לאיש. הדימה שלי היא משהו שאת אמרת מקודם, כל אנשים הכלובים, אסתר כשקשורה חסרת אונים במיטה, וג'ון קשורה חסרת אונים בכלוב, ואפילו סרינה קשורה חסרת אונים על המיטת גניקולוג, וכשאסתר צועקת ובוטשת, לי זה שבר את הלב, במיוחד אם את זוכרת את מה שג'ון אמרה ללוק, שזה לא יעזור, זה רק יגמור לה את האנרגיה. ובמקרה של הדמות שלה, איך שאני לא יודעת, אולי נראה אותה עוד בהמשך העונה, ואולי אני אופתע, אבל התחושה שלי שקצת נפרדנו ממנה.
מאסתר.
היא הולכת להמשיך לגדל ברחמה ילד, קשורה למיטה, אף אחד לא הולך לתת ללכת לשום מקום, והיא תיאבק עד שיגמר לה הכוח. היא לא שומרת כוח יותר לשום דבר, אין לה למה.
זה באמת אימה, כי כשאת מספרת את זה כך, זה ממש עצוב. כן. אבל אני רוצה שאסתר תישאר איתנו, היא הזעם.
כן.
היא התקווה שלנו.
אז כאן אני אגיד מאמר מוסגר, שקראתי ראיון עם ברוס מילר, שרמז שלפעמים החלטות תסריטאיות נובעות מענייני ליהוק. וכנראה שהשחקנית של אסתר, יש לה תפקידים אחרים במקומות אחרים. אבל שוב, זה באמת רק איזה משהו בין השורות של משהו שהוא אמר.
כי הסתכלתי עליה בפרק הזה ואמרתי לעצמי, היא מדהימה. היא באמת מדהימה והיא ליחוק מטורף.
כן.
הדמעה שלך היא הקרה שלי.
מדהים.
השבויות, סרינה, ג'ון, אסתר, ג'נין, לידיה, מיסיס ווילר, כל אנשים. תקשיבי, אין בפרק 6. אישה אחת חופשייה.
כן.
גם לא מיסיס פטנם.
לא.
שכאילו כשהם יושבים בארוחת בוקר, היא אומרת לו, מה עשית עכשיו? היא שבויה של המעשים של בעלה החלאה. הוא לא חמאה.
לא חלאה. היא גם שבויה של בעלה העתידי שיונחת עליה, כי אי אפשר להשאיר אישה לבד בגלעד.
נכון. והיחידה שתהיתי היא משבויה או לא היא רוז, מיסיס ניק, שרוקמת בסלונה. אבל בגדול אין שם אף אישה חופשייה, והרגשתי שאני אוהבת את כולן, גם את הרעות, גם את הרעות שמובנות כרעות, וגם את הטובות, כולן, כי כולן מוללות מאותו דבר, מהמהות הזאת שדיברנו עליה, מהזיקוק הזה שדיברנו עליו בתחילת הפודקאסט, מוללות מעולם שכדרר אותן, ולש אותן, וצימק אותן, ופשט את אורן, כדי שכל מה שישאר מהן הוא רחם.
שאפשר לקצור, במידה ותפסיקי להיות מועילה, כל שאר האיברים הפסיקו להיות מועילים, אנחנו נקצור את הרחם.
ואז את יודעת, הרגשתי לפרקים שאנחנו איתן בשבי הרחם, השבי של ה... של האימהות והמחויבות לה, וזה שבי, אבל זה גם כוח מאוד גדול. ומה קורה בסוף? השבויות מצילות אחת את השנייה. דרך המחויבות לרחם, לילדים. אז אהבתי אותן.
את מקרבת אותי לקרש שלי,
יש.
סרינה. אני לא יודעת אם זאת הפעם הראשונה שהיא הקרש שלי, הוא הגיוני שלו, אבל... המהלך שלה בפרק הזה מבריק, בעיניי בלי ספק מכוון, אני רואה שאני לא צריכה להתווכח איתך על זה, כי את ראית את זה בא לפני, אני הופתעתי, אבל זה לא אלתור, זאת לא התפלפות, זה לא תגובה רגשית למונולוג קורע הלב של ג'ון, כל הדיספלי הזה של הדמעות מול מיסטר ווילר, זה פשוט משחק משובח של הדמות הכי סרדנית בגלעד, את דיברת על בדידות, אני חושבת שהבדידות של סרינה היא בדידות מתאמרת לגובה. היא, אף אחד, אף פעם לא ראה אותה ולא הבין אותה ולא הכיר אותה כמו ג'ון.
נכון.
וכשהיא שומעת שלחדו את ג'ון, היא...
היא עצובה?
היא לא עצובה.
לא?
אני חושבת שהיא מבינה שסוף סוף הבן אדם היחיד על הפלנטה, שיכול להציל אותה, ושיכול להחזיר לה את המוג'ו שלה, ולהחזיר לה את הכוח שפשוט שמו בסיקה והוציאו ממנה את כל האוויר מתחילת העונה הזאת. והיא צריכה את, את ההידלקות הזאת, הם גפרור ופס חיקוק אחרי שניים האלה.
בדיוק.
אני מאוד אוהבת כשהפתרון למצב נובע מתוך איזה היגיון פנימי סודי, שנמצא בתוך מערכת. דיברתי מקודם על זה שג'ון ישבה ולמדה את גלעד והכירה את המערכת מעולה. סרינה בנתה את גלעד והיא מכירה את המערכת הכי טוב מכולם. יש רעיון שאני מאוד אוהבת של פילוסוף בשם חכים ביי, שנקרא TAZ, זה ראשי תיבות של Temporary Autonomy Zones, אזורי אוטונומיה ארעיים. וזה מתאר את כל המקומות שנמצאים מחוץ לסדר של החוק ושל הנורמה. וזה מה שכל כך יפה באנשים שמכירים היטב את הכללים, כי כשהם שוברים אותם, זה כל כך בחוכמה, והם מייצרים בועות של עצמאות, שהם אפילו לא הפרת סדר, הם פשוט מין דבר כזה שמתקיים...
יקום מקביל.
יקום, זה סדקים בגריד, זה בועת סבון, היא תתנפץ בסוף, זה הראי, זה לא יימשך לנצח, אבל כרגע...
אלא אם כן את יוצאת ממנה בזמן.
את חייבת לצאת ממנה בזמן.
אם את לא יודעת לצאת בזמן, you're going down.
לגמרי.
אבל אם את יודעת לצאת ממנה בזמן, הרווחת משהו.
ולכן באמת השאלה היא אם התז של ג'ון וסרינה עכשיו זה תלמה ולואיז, והן דוארות אל...
או!
אל מעבר לצוק, או שהן הולכות איכשהו להציל אחת את השנייה, ואני לא יודעת, אבל אני נורא סקרנית לדעת לאן הרגע היפה הזה יוביל.
אז זה לוקח אותי לזה שכתבתי שאין מוזיקה בפרק, אבל לא צריך, כי יש הומאז' מוחלט לתלמה ולואיז.
אה, יפה.
ממש זה נורא נורא ברור הפעם. אני מרגישה שהעונה מורכבת מהרבה הומאז'ים שאת צריכה להיות... ברמת האבנר שביט אורי קליין יאיר רווה, כדי להבין את כולם, אבל ההומאז' לתלמה ולואיז הוא ממש צועק לחי, הגעתי. כאילו, חשבתי שהפרק ייגמר בבלדה לוסי ג'ורדן, זאת אומרת, באחד מהשירים המפורסמים מהפסקול, כי זה היה כל כך מתבקש. אז אין מוזיקה, אז יש הומאז' לתלמה ולואיז, וכמו שאת אומרת, אנחנו יודעות איך תלמה ולואיז נגמר, ותלמה ולואיז חזרתי קצת לעלילה שלו אחרי הפרק, ושנים אני חשבתי שהסוף שלו הוא מיזוגני. חושבת שהייתי צעירה מדי בשביל להבין. זאת אומרת, תלמה ולואיז היה, היינו קטנות כשזה יצא, היינו בגיל של וייף סקול.
כן, דפנה, אני חושבת שכשאנחנו נסיים את העונה, את יודעת מה את ואני הולכות לעשות? אנחנו נעשה ספשייל תלמה ולואיז, אנחנו נצפה בו מחדש, אנחנו נעשה פרק ספשייל רק על תלמה ולואיז.
ואולי נדבר על זה, כי זה מאוד מעניין לראות את זה בפריזמה הזאת, זאת אומרת, קודם כל את התסריט כתבה אישה, שזכתה באוסקר על התסריט הזה.
מעניין.
כן. פרט טריוויה כיפי לאנשים שצופים וצופות בהוט, היא גם יצרה את סדרת המופת נשוויל.
אוקיי.
הופה. אז לא, זה כן עיסוק בנשים בחלק מסוים בארצות הברית, גם בנשוויל וגם בתלמה ולואיז. בתלמה ולואיז היום אני לא חושב, שנים חשבתי שהן, התסריט מעניש אותם על הניסיון למרוד בחיים שלהן. היום אני לא חושבת ככה, זה סרט על מרד, מרד ספונטני, מרד בלתי נשלט, בכל הערכים, האמריקאים בעצם, ערכי המשפחה והאנטי-מתירנות והכלכלה, הערכים הכי חזקים, כל הסרט הם נלחמות בדמותו של השריף. עכשיו, דמות השריף בתרבות האמריקאית היא דמות כל יכולה. נכון? השריף הוא הטוב.
כן, הטוב הגברי.
הטוב הגברי, ובסרט הזה זה הרווי קייטל. מה צריך יותר מזה? ובעצם, תלמה ולואיז, כל הסרט מורדות בכל הגברים שכל החיים מרדדים אותם, פוגעים בהם. יש לי זיכרון שלי ושל אבא שלי רואים תלמה ולואיז, ואז הוא אומר לי, רואה מה הם עשו? הם לקחו את החוק לידיים. אז זוכרת שאומרים לנו, לקחו את החוק לידיים, וזה כאילו נאמר בטון שלילי, זה דבר כן. שלילי. אבל עכשיו אני רואה את הסוף של פרק 6, ואני אומרת לקחת את החוק לידיים, זה לא תמיד דבר שלילי. Mm-hmm. כאילו, אולי מסצנת הסיום של פרק 6, אנחנו לומדות שהחוק צריך להחליף ידיים. ותלמה ולואיז, כמו שאמרנו, זה סרט על מרד. Mm-hmm. והכניסה של ג'ון וסרינה לאוטו, היא הפעם הראשונה, לדעתי, בתולדות הסדרה, שהן טקו. Mm-hmm. הן ניפסו.
כן.
נכון?
כן.
אף אחת לא יותר חזקה כרגע מהשנייה.
כן, כל אחת מהן עמדה מול השנייה עם אקדח דרוך ביד, ולא ירתה בה.
אז אני חושבת שאולי הן מתחילות איזה מרד משותף. אני לא יודעת, זה לא מרגיש לי אקראי. רק הן יכולות להציל אחת את השנייה. הן לא יכולות באמת להתקיים אחת בלי השנייה.
זה לוקח אותי לשם הפרק.
יש.
ששם הפרק הוא Together, שמאוד מפתה לקרוא אותו בראי הפרק הקודם, כשלוק שר לג'ון את להיט החתונות של אל גרין, Together, איך קוראים לשיר?
Let's Stay Together.
Let's Stay Together. ואז בגלל שהם לא stay together, אז שם אירוני, אבל אולי הוא מתייחס לזוג הרומנטי השני שלנו, שברעיונות לתקשורת מכנות את עצמן ג'וליאט וג'וליאט, ג'ון וסרינה, שבאמת זקוקות אחת לשנייה, ולפחות יעשו עכשיו דרך מסוימת together, ואיזה כיף שכך, כי הן שרופות את המסך כשהן ביחד.
לא, זה היה ממש... זה ממש משחרר, הסוף הזה, צהלתי.
אז אולי זה ייקח אותנו להימורים.
אני רק רוצה לשאול שאלה אחת.
כן.
קטנה, בדרך להימורים. איפה הדיסקונקי? אצל מי הדיסקונקי? הוא אצל לוק?
את הלחצת אותי עכשיו, אני אמרתי, רגע, יש איזה דיסקונקי שלנו, של התוכנית שאני בטוח שכחתי להביא, זה בטוח היה התפקיד שלי, ואני בטוח השארתי אותו איפשהו, סליחה, דפנה, לא התכוונתי.
לא, שיפת כבר מעולם הענן, והדרייב, את לא מסתובבת עם דיסקונקי.
לי יש מחברת.
נכון, המחברת זה לנצח.
אבל זאת שאלה מצוינת.
אז איפה הדיסקונקי? מי נשאר עם הדיסקונקי? כל הטירוף הזה בשביל הדיסקונקי, נכון?
לוק, זה היה אצל לוק.
זה היה אצל לוק, אז זה דווקא סימן טוב.
זה סימן של חוסר מקצועיות של החיילים של ווילר, כי הם היו אמורים
לרוקן
את כיסיו, אבל אם זה עדיין עליו, הוא חוזר לקנדה עם האינטל.
והוא כל כך טוב במידע.
מדהים, מדהים.
ויש לי עוד שאלה אחת קטנה. ג'יידן, היית או חלמתי חלום? כנראה שהיית חלום והלכת. ובספקולציות אני... אני לא יודעת, ג'ון תיילד את התינוק של פרד?
כן.
זה מה שיקרה? זה הספקולציה שלי.
אפשר להוסיף לספקולציית על שזה לא התינוק של פרד.
נכון.
ובאמת, אחת המאזינות כתבה לנו שבפרק הקודם, הסצנה שכל הנשים באות ונוגעות לסרינה בבטן עם אור הרך מסביב, mm-hmm. נראה מאוד כמו יצירות נוצריות כאלה mm-hmm. של מריה הקדושה, ו... אולי סרינה תתחיל פה איזה דת חדשה שבה היא יולדת ילד ללא אב.
על אף שגברת ווילר אומרת לה, אין כזה דבר אחד, הם יחידנית.
אז אולי יהיה ילד שיש לו שתי אמהות?
או, אני בכלל הגדלתי לחשוב בספקולציות. סרינה
כן.
עוברת לגור עם מוירה ג'ון ולוק, וביחד הם מגדלים את ניקול ואת הילד שאנחנו לא יודעים של מי הוא.
ביחסים פולי אמורים. אני חושבת על הדבר שסרינה אומרת לג'ון כשעומדת מולה עם האקדח, היא בכלל לא מדברת על פרד. היא אומרת, את איכלת לי שהבן שלי ימות לי בבטן.
שזה יכול מזעזע.
והיא אומרת, כן, היא עומדת מאחורי, היא אומרת לי, בטח שאני זוכרת את זה, זה היה best day of my life. עכשיו, כשהן רצות למכונית, היא באביתות של כאב, והם מסמנים לנו שהלידה מתקרבת. איך הלידה הזאת תיגמר? אנחנו לא יודעות. יכול להיות שיהיה להם איזה הנימון קצר, שבו ג'ון נחלצת לעזרתה ועוזרת לה לילד. אם הילד הזה יוולד מת, הגורלה של ג'ון יהיה רע מאוד. זה שהילד הזה ייוולד חי, זה הסיכוי היחיד שלה לאיזושהי מכילה.
מעניין, אני כל הפרק חוששת שהוא ייוולד מת.
יש תחושה כזאת.
כמו שאמרת, לאן בייבי וזה.
כן, כן.
יש תחושה שאת לא יכולה להיות בטוחה שהתינוק הזה באמת יזכה לנשום.
וגם כמות הפעמים שאמרו לה, את צריכה לנוח, את צריכה לנוח.
כל הזמן שלחו שם נשים לנוח.
והיא לא הלכה לנוח.
והיא לא הלכה לנוח.
אוסי הלפרין כותבת לנו, היי, יש לי שאלה בנוגע לפודקאסט המעולה, תודה, אוסי.
תודה.
אמנם צפיתי באדיקות בכל העונות, אך לא לגמרי ברור לי כיצד נקבע גורלה של ילדה בגלעד. מי בעצם מחליט אם היא תהיה ראיה או שפחה?
שאלה מעניינת.
וגם בתוך הקטגוריות, מי מחליט משפחה וממרתה. אז זה, כל המערך הזה הוא בעצם, שוב, מחזיר אותנו לספר ולמרגרט אטווד, ולאיך שסדרה את העולם הזה, כשהייתה את המהפכה. בגלעד, כל המאמינים, יש את הקסטה של האנשים הפשוטים, שהם ממשיכים לחיות את חייהם, אנחנו בקושי רואים אותם בסדרה, קצת באחת העונות, יש איזה רגע שג'ון מסתתרת אצל מישהו, זה נגמר רע, תולים אותם על הקיר, אבל כן רואים לרגע את האנשים הפשוטים, שפשוט חיים את חייהם. הסדרה הזאת מתמקדת בחיי המפקדים ומשפחותיהם, ולהם באמת יש את הפריבילגיה לקבל הביתה, מרתה, שזאת אישה שהתנגדה למשטר. אלה נשים שהן למעשה אסירות. מה שמחליט אם תהיה מרתה או שפחה זה הפוריות שלך, זה נורא פשוט. אם יש לך רחם מתפקדת,
את
תקבלי כנפיים לבנות וגלימה אדומה, ואם עברת את גיל הפריון או משום מה את לא יכולה ללדת, אז את תעבדי במשק הבית. הווייבס הם נשים מיוחסות יותר, ועכשיו בית הספר לווייבס זה מעין פרפ סקול שבוחר נערות שגדלות בבתים של קומנדרס, ומכין אותם לתפקיד המאוד מאוד חשוב של ללבוש טורקיז.
ולגזום פרחים.
לגזום פרחים ולשאול את הקומנדר, מה עשית עכשיו שכל השכנים מסתכלים עלינו?
תקשיב, תמיד יש לך תשובות כל כך מדויקות.
אני חוקרת ובודק.
את יכולה להיות אקדמית. עוד בשאלות, לינוי שואלת אותנו אם יש סיכוי שג'ון תחזור להיות שפחה, והדר שואלת אותנו אם יש סיכוי שסרינה תהיה שפחה. ג'ון לא תחזור להיות שפחה.
לא.
היא לא יכולה כבר. תשמעי, לינוי, אני לא כותבת את הסדרה, כן? זו השערה שלי. סבבה. אבל ממש לא, אם ג'ון חוזרת לגלעד, זה הסוף שלה. אלא אם כן בקסמיה היא תצליח להימלט, להתחבא מה שיכול להיות, אבל שפחה היא לא נראה שזה הכיוון של הסדרה. סרינה, בהחלט, בהחלט, בהחלט נתנו לנו להבין לאורכה של העונה, לא לאורכה של העונה, אבל בשניים, שלושה פרקים אחרונים, שהכיוון הוא סרינה, שפחה, זה הגיע לשיא בפרק הזה.
כן.
גברת וילרית יחסה אליה כמו על שפחה.
נכון.
הסצנה שלה יושבת על המיטה עם הצלב בוכה, היא סצנה של שפחה מהעונות הראשונות.
נכון.
ממש, זה ממש ממש לעצמם.
נכון.
אבל, ואני מודע שלרגע אמרתי לעצמי, כן, כן, זה תרחיש האימה, סרינה השפחה. אבל אז הגיעה השיחה עם הווילר, ותן לי ללכת לצפות, ו...
היא מחוכמת מדי, והיא כבר טעמה כוח, והיא לא... היא באמת אחת הדמויות היותר מתוחכמות בגלעד, ואני לא רואה...
היא הדמות של העונה.
לגמרי. עוד סיבה שקשה להאמין שג'ון תחזור להיות שפחה, זה שכרגע בראש הפירמידה בגלעד עומדים לורנס וניק, יש להם את הדרכים המתוחכמות גם שלהן לשמור עליה, הם מקסימום יעיפו את החזרה לקנדה, או...
יסלקו אותה מן הדרך.
כן, כן, הם ימצאו דרך לעזור לה, אני תוהה אם היא לא סיכנה אותם. כי החיילים של מר ווילר שאלו אותה איך קוראים לה, והיא אמרה שקוראים לה ג'ון, ואז הם אמרו, לא, 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 לא השם הזה, השם של גלעד, אב מי, את. ואז היא אומרת להם, פאק יו, ואז כשהיא מבינה שהולכים להחזיר אותה לגלעד, היא אומרת, תדברו, רק תדברו עם קומנדר בליין וקומנדר
לורנס.
ואני תוהה אם היא לא שמה אותם במצב בעייתי, שהיא בעצם אומרת, הנה האנשים שעוזרים לי.
נגלה. כן.
וזאת הסיבה שאלה. שאסור להגיד שמות, כי זה מסוכן.
וברגע שהיא אומרת את השם, ידענו שיש בעיה. אמרו לך פרק קודם, בלי שמות. No man's land, no names.
No names.
תודה רבה, 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 על כל הקשב וההערות, וזה כזה כיף שמשתתפות איתנו.
אז...
תמשיכו. תעשו לנו פולו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ותמשיכו לכתוב בבקשה וואטסאפ 053-6069-501, תכתבו כל מחשבה.
וגם תכתבו לחברים שלכם שצופים בתוכנית ועדיין לא מאזינים לפודקאסט. כל שבוע אני מקבלת הודעה ממאזין ומאזינה חדשים שאומרים, רק עכשיו גיליתי את הפודקאסט, אני מאזינה עכשיו עונות אחורה, איפה הייתם כל הזמן? אנחנו כאן, כדאי שאנשים גם ידעו.
חשוב להגיד, כן, שאלה שנשאלה השבוע, אפשר לשמוע עונות אחורה? אנחנו קיימות?
הכל שם.
הכל מתועד.
העונה החדשה של סיפורה של שפחה משודרת בהוט בימי חמישי ב-10, וכבר מהבוקר בהוט ויהודי ובנקסט טיווי.
ותודה לשחר אבירי על ההפקה.
אצלנו באולפן מותר להגיד שמות, זה לא מסוכן.
חשוב, קרדיט. מה אנחנו בלי הקרדיט? אז הנה עוד קרדיט לאולפני TLV1 על ההקלטה. תענוג איתך.
תענוג איתך.
נתראה בפרק 7.